דוד, נשאל שאלה, איך להתייחס לאריק שרון, זכרונו לברכה. כן. אז אולי נתחיל מהכללים, אחר כך נראה לפרטים לדבר הזה. יש משנה בפרקי אבות, הווה מלמד זכות על כל האדם. מה זה על כל האדם? אתה צריך להיות כתוב, הווה מלמד זכות על האדם. מה זה על כל האדם? אז שמעתי משם אחד מהאדמו"רים, החסידים, אומר שאתה מתייחס לאדם, רוצה ללמד עליו זכות, אתה תתייחס אל כל האדם, זאת אומרת, אל כל מסכת חייו. כל אדם, אנחנו לא מלאכים, כולנו, יש לנו גם מעלות וגם חסרונות, אבל אם אתה באמת חפץ ללמד זכות, אז תראה את המכלול, תראה את הכל. ואז אתה יכול ללמד זכות. אבל אם אתה רואה רק חלק מהאדם, אז חלק מהאדם ודאי שהוא חסר, זה כמו בגוף האדם. עבר בודד, הוא חסר, ומה שיש ביד אין מה שיש בראש, כמובן. אבל מתי באמת היד היא בעלת ערך? שזה חלק מכל האדם, כי היד משלימה את מה שחסר ברגל או מה שחסר במקום אחר. אותו דבר גם לגבי האדם. כל אדם יש לו מעלות, כל אדם יש לו חסרונות, וצריך ללמד זכות על כל האדם, על כל האדם באשר הוא אדם, למצוא את הדברים, אם רוצים ללמד זכות. אם רוצים לקטרג, אתה יכול למצוא חסרונות מכאן ועד הודעה חדשה. אז זה הכלל, אני אומר. קודם כל, באופן עקרוני, ללמד זכות צריך לראות את המכלול, את כל החיים, את האדם, פועלו וכל זה. ודאי שכל אדם יש לו מעלות, יש לו חסרונות וכו'. לכן אני אומר, קודם כל, איך להתייחס לאריק שרון, זכרונו לברכה? בשביל להתייחס אליו, דעתי, צריך להתייחס אל מכלול חייו. מה הוא פעל, מה הוא בחייו, כאדם ציבורי, כאדם כללי, קודם כל, מוכרחים להגיד שאריק שרון, זכרונו לברכה, הוא היה אחד מהאנשים שעם ישראל חב לו, אני מדבר ברמה היסטורית, הרבה דברים. אני לא יודע אם אני יכול למנות את כל הדברים הטובים שנחב לו, אבל לפחות דברים שאני זוכר אותם, אני יכול להגיד, שבצד הביטחוני של מדינת ישראל, צריך לדעת שהייתה תקופה שעם ישראל הותקף על ידי, קראו לזה אז פדאינים, היום קוראים לזה חמאסניקים, או כל מיני ביטויים, זה אותם האנשים עם אותה גברת עם שינוי האדרת נאמר ככה. ואז אריק שרון לקח על עצמו את המשימה כאיש צבא, כן, לחסל את התופעה הזאת שמתקיפים יהודים וחופשי חופשי. ואז הוא פעל להרתיע את הערבים בצורה כזאת שהם חשבו 10 פעמים בכלל כדאי לתקוף. היו פעולות, מה שנקרא, פעולות התגמול ופעולות לא תגמול, פעולות כאלה ואחרות. אין ספק שהוא תרם מבחינה זאת לביטחון שלנו כאומה כאן בארצל, בצד הזה. חוץ מזה שהוא היה בעצמו, הוא היה מצעירותו, הוא נתגייס לצבא, נפצע קשה בקרבות בלטרון, היה קרבות דרך ירושלים. וכל זה, ולמרות הכל, המשיך בהצבא וכל ה... בית, הוא עשה, גרם למהפך במלחמת יום כיפור, שהיינו מותקפים וגם מופתעים מהרבה מאוד בחינות, וחלק ממפקדי הצבא היו כבר כמעט בייאוש, כן, היו אלה שהתבטאו ביטויים מאוד... מייאשים, אבל אריק, לכונו לברכה, הוא הפך את הקערה על פיה. הוא פשוט עשה דבר מקרב הגנה להתקפה. ודרך אגב, מאיר ליפשיץ, שהשמו נקרא מכון מאיר, הוא נהרג בקרב בהנהגתו של אריק שרון, לכונו לברכה, כן, הוא בקרב הצליחה, על התעלה התעלה, כן, הוא צלח את התעלה, זה היה צעד, צעד טקטי, גאוני, ופשוט כיתר את הארמיה של המצרים, והכל התהפך, כל המלחמה התהפכה. זו זכות גדולה מאוד, זכות, נכון או לא, מה אתם אומרים? אבל לא רק זה, הוא, אני מוכרח לומר, רק קצת ללמד בזכותו, שהייתה עלייה הגדולה מרוסיה, אם אינני טועה, כבר זכרוני, כבר לא, הוא היה שר השיכון. והייתה בעיה, שהלוואי שהגל הזה יחזור גם מצרפת ומאמריקה, של רבבות, רבבות עולים כל חודש. היו, זה לא יאומן, זה היה זרם בלתי פוסק של עולים באו לכאן. והדבר המיידי, איפה לשים אותם? כשזה היה אחרי קום המדינה, שמו אותם באוהלים, בפחונים, במעברות קראו לזה לדבר הזה. והוא, הבולדוזר הזה, פתר את הבעיה באיזה מידה על ידי זה שהקים ממש מהלך של שיכונים ופתרונות לדיורים. וכמובן, גולת הכותרת זה עיבוי, הייתי אומר. עיבוי וישע, כולל רצועת עזה, גוש קטיף מה שנקרא, שהוא כל יישוב הכפיל אותו ושילש אותו לפעמים במבנים, ביישובים, ומהר מהר זה התמלא באנשים, כן. אז זה אני אומר, מבחינת הזכויות, ודאי. חוץ מזה, הוא היה ראש ממשלה, וגם היה שר הביטחון כמדומני, וגם ראש הממשלה. וודאי שלהניג את מדינת ישראל, להיות ראש ממשלה, זה לא מלאכה פשוטה. מישהו כאן מעוניין להיות ראש ממשלה? למה אני אומר מעוניין? כי ראש ממשלה זה אפשר להיות אחראי. אחראי למדינה, לאזרחים, לכל מה שקיים כאן. וכמובן, אחריות זה דבר שצריך להעריך את זה. זה דבר פשוט. צריך מאוד להעריך את זה. ובמיוחד מדינת ישראל, שהיא מאוימת כל הזמן על ידי אויבים, ויש לנו קשיים מבית, קשיים מחוץ, זה לא דבר פשוט. בכל זאת, הרבה מאוד זכויות יש לו להאריך. אי אפשר כמובן גם להתעלם מהטעויות שהוא עשה, ומישהו כאן לא עשה טעות בחיים. יש כאן, כולם צדיקים כאן. מישהו כאן עשה פעם טעות בחיים?
אולי.
אה? אולי, אתה. אולי, איי, איי, איי.
אני מקווה לא
בזמן דומים. כל הזמן נעשה טעויות. אילו היינו מלאכים, לא היינו עושים טעויות. איך אומרים? יש ביטוי כזה, מי שלא עושה, לא טועה. אריק, זכרונו לברכה, הוא היה בעולם של עשייה. זה היה, קראו לו בולדוזר. הוא היה איש ביצוע, איש, כן, הוא כל דבר היה דוחה. באמת, זכות גדולה. היו לו גם טעויות, מה לעשות? היו לו טעויות. אבל גם מטעויות לומדים, אומרים. איזה הוא חכם, הלומד ממה? מטעויות. אין חכם כבעל הניסיון. יש ביטוי כזה בחזרה. ניסיון זה ניסיונות. עברנו ניסיונות קשים עם עם ישראל, גם עם אריק.
זה
זה אני לא יודע, אני לא יודע מה נעשה בחדרי חדרים, אבל אני מדבר על העובדות, לא מדבר על הסיבות בעניין.
אני לא מבין איך כל ראש ממשלה לפני הבחירות ימני, ואחרי שהוא בראש ממשלה הפך להיות שמאלני, כל הזמן של ממשלה.
אני אגיד לך דבר תורה, אז תבין. כתוב בפרשת השבוע, בשירת הים, כתוב, ימין השם עושה חיל, ימין השם תירץ אויב, נכון? שירת הים. אז רש"י אומר במקום, למה כתוב פעמיים ימין ימין? היה צריך להיות ימין השם ישראל, ושמאל, מידת הדין, תירץ אויב. זאת אומרת, נכון או לא? רש"י בגאונותו הוא מבחין בדבר הזה, הוא אומר, נכון, אלא כשעם ישראל עושה את רצון השם, אז הימין, השמאל נהפך לימין. כך הוא אומר רש"י. השמאל נהפך לימין. מה זאת אומרת השמאל נהפך לימין? באופן פנימי יותר, השמאל זה תמיד מידת הדין, וימין זה מידת החסד. כשאתה עושה את רצון השם, כשאנחנו עושים את רצון השם, אז מידת הדין נהפכת למידת החסד. שאלו אותי איך? מה, אתם לא יודעים איך? לפעמים אתה נכשל במשהו, ואחרי אתה אומר תודה רבה שנכשלתי, זה הציל אותי מדבר יותר גרוע. קורה דבר כזה. כי מצד האמת, המבט הפנימי יותר אל המציאות כולה, שהיא מונהגת על ידי הקדוש ברוך הוא, שהכל לטובה. עולם חסד ייבנה, אבל לפעמים אנחנו כבני אדם לא רואים את החסד, רואים את הדין. אבל אם אתה בוגר מכון מאיר, אז יש לך מבט יותר מעמיק על המציאות. ואתה אומר, וואי, וואי, עכשיו אני מבין. גם כשהיה מידת הסתר פנים או מידת הדין, זה היה בסופו של דבר לטובה. למה אני אקרא דוגמה יותר בוטה? השואה הנורא, שאין לא לנו אסון יותר גדול מבחינה היסטורית מהשואה. היום, כשאנחנו מתבוננים בשואה, יש לנו פרספקטיבה. אנחנו מדברים כבר אחרי 70 שנה, מאז שהייתה השואה בערך. אז היום אנחנו יכולים לראות את השואה מצד אחד, ותקומת מדינת ישראל מצד שני, בפרספקטיבה, לא כדברים מנותקים אחד מהשני, אלא כדברים מחוברים אחד מהשני. לא שצריך להזמין שואה, חס ושלום. אבל צריך להבין שהירידה הייתה לצורך עלייה. דווקא בשיא הירידה, שאפשר לומר מבחינה היסטורית, זה הייתה שואה, מבחינת עם ישראל, זה שיא הגלות היה. משם הצמחה התחילה לצמוח העובדה שקמה מדינת ישראל, ויש לנו אישות מדינית עצמאית כאן בארץ ישראל. אז זו דוגמה, השאלה איך אתה רואה את הדברים. אדם בעל אישיות, יש לו פרספקטיבה על המציאות. זאת אומרת, הוא רואה את המציאות בגדול. הוא לא רואה רק את העכשיו, את הרגע, את הדבר. אבל כשהוא מתבגר יותר, מתחזק יותר, מבחינה אמונית, מבחינה אישיות, הוא אומר, הכל היה לטובה. גם מה שהיה לא לטובה לשעתו, ככה נראה לנו על פניו, אבל בפרספקטיבה יותר ארוכה, הכל היה לטובה. לא תמיד אנחנו רואים איך. אבל זה יסוד האמונה, זה רבי עקיבא, שהוא היה משחק, כשהוא היה רואה את חורבן בית המקדש, הוא היה משחק, אומרים לו חכמים, מה אתה צוחק, תפקה. הוא אומר, כשם שהנבואה הזאת התקיימה, ואם לא הייתה זאת, וגם זאת התקיימה. כששואלים ילכו בהר הבית, אז לא התקיימה הנבואה, של בניין בית המקדש השלישי. אז רבי עקיבא היה לו עם קנה מידה רחב, זאת אומרת, עין של מאמין, שהוא רואה לא רק את ההווה, אלא גם רואה את העתיד. אותו דבר לשאלתך. נכון שחורבן גוש קטיף זה טרגדיה, זה דבר נורא והיום. אין מה, אי אפשר אלא מה, ככל שאנחנו נתרחק מהאירוע הזה, נראה פתאום בסופו של דבר איך זה היה לטובה. אני לא יודע איך, אני לא נביא, אני לא יודע איך זה יהיה. אבל אין ספק שבתהליך ההיסטוריה, זהו, בסוף נראה שכל היה לטובה. גם הירידה, זו הייתה ירידה נורא, הייתה לצורך עלייה כזו. מה? רגע, אבל אמרתי לך, זה שעושים רצונו של מקום, אז מה, השמאל נהפך לימין. שלא עושים רצונו של מקום, מה קורה? הימין נהפך לשמאל. זה מובן הדבר. כשלא עושים רצונו של מקום, אז החסד נהפך לדין. כן. למשל, אדם נותן, נאמר, איך קוראים לזה, תרומה לחסד, לדברים כאלה. אבל מה, הוא עושה את זה משום גאווה, או משום כל מיני סיבות כאלה ואחרות. אז בסוף הוא אומר, מה זה, בשביל מה, בזבזתי את כל הכסף על הדבר? חביבי, עשית טוב, למה אתה... פתאום הוא רואה בחסד דין. למה הוא לא רואה בזה מצווה? הוא לא רואה בדבר הזה מצווה. זה מובן. אז אתה שואל אותי למה הממשלות שנבחרו על בסיס אידיאולוגי של ימין נהפכים לשמאל, אותו דבר גם בגין זכרונו לברכה. מי, אותו דבר. זה לא הכלל, זאת שאלה אם עושים רצונו של מקום. אם עושים רצונו של מקום, הממשלה תבחר על בסיס של השמאל, היא תהפך לממשלה הימנית ביותר. נעשה את רצונו של מקום. וחוץ מזה, עלינו לזכור שלא רק אנחנו מנהלים את העולם. מי עוד מנהל את העולם? מי יודע? מי מנהל את העולם? אנחנו לפעמים כמו חיילי שחמט, שמריסים אותם מקום למקום, מבחינה היסטורית. כן. מי, אני זוכר מלחמת ששת הימים. מי פילל ומי מילל במלחמת ששת הימים? שפתאום כל הארץ התרחבה. אנחנו לא היינו מודעים לזה, גם לא היינו מוכנים לזה. אפילו מבחינה צבאית לא היינו מוכנים לדבר הזה. כי אני זכיתי להשתתף במלחמה הזאת. הכל התהפך בן רגע. לכן, אדם בעל אמונה, בעל אישיות, הראייה שלו היא צריכה להיות ראייה עמוקה יותר, רחבה יותר, פרספקטיבה יותר גדולה, כן. אנחנו לא רק שם את הרגע, את העכשוויות, זה מובן הדבר. מה טוב בזה אני לא יודע. בכל זאת, כשהולכים, יש כלל גדול, שאלתם אותי לגבי ההתייחסות, כתוב שלא מדברים רע על מי שנפטר. יש חרם קדמונים כתוב. אדם שנפטר, לא מדברים עליו רע, אסור לדבר עליו רע. לא מדברים. והם מלמד זכות על כל האדם, לראות את המכלול, את הדברים הטובים. טוב, זה שאלתכם בעניין הזה. אנחנו ברשותכם נעבור לדברים שהתחלנו בהם בפרק ט"ו באורות התשובה. דרך אגב, אני נזכר בתקופה שהייתה התיישבות בישע, כן? אז היה לו לאריק שרון קשר עם הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. ולא פעם אם היה נכנס אליו להתייעצויות, וגם, אם אני טועה, גם היה בחלק מההתיישבות, הוא היה שותף לזה ממש. בחווארה, אני זוכר. הוא היה שם ממש, כן? יחד איתו יש צילומים שלו, זה לא היה פשוט, הוא היה לו השקפת עולם מעניינת בעניין הזה של איש ארץ ישראל, הוא פעל ועשה ונלחם וכל הדברים, הזכות הזה לא הולכת על לאיבוד הדבר הזה, הוא דחף ועשה הרבה דברים טובים גם בעניין הזה, כן. יהי זכרו ברוך.